קודם.
אה, בסדר, שעה לתשע. בפעם הקודמת עסקנו בפרק על דברי סופרים, כשבסוף הפרק אז הוא הביא את העניין הזה של הרמב״ם בתחילת הלכות אישות, על זה שקידושי כסף זה מדברי סופרים, בשטר ובביאה זה מדאורייתא, וכסף זה מדברי סופרים. ואז הוא מנסה להסביר איך זה יכול להיות שבהלכה אחר כך הרמב״ם כותב שמי שנועף עם כל אחת, כל אישה שקודשה, חייב מיתה, והוא לא מבחין בין שלושת דרכי הקידושין. זאת אומרת, נראה שגם אישה שהתקדשה בכסף היא בעצם מקודשת מדאורייתא, אחרת איך מי שבא עליה חייב מיתה. אז הטענה שלו הייתה זה שיש מה שנקרא קניין דרבנן מהני לדאורייתא. זאת אומרת שגם כשיש קניין שחכמים מגדירים אותו כקניין, בשורה התחתונה או שקנוי לך או שלא קנוי לך. אז אם קנוי לך, אז גם התורה מכירה בקניין הזה, ולכן בעצם זה דאורייתא. הוא אפילו הסביר יותר מזה, הוא טען, כמו בקניין סיתומתא, הזכרנו את זה, שהמטרה של פעולת הקניין זה בעצם ליצור גמירות דעת. אם אצל הבן אדם, גמירת דעת, פעם מישהו אמר לי, צריך להגיד. אם מישהו אמר, אם אצל מישהו נוצרה גמירת דעת, אז הקניין חל. עכשיו, ברגע שרבנן תקנו איזשהו סוג של קניין, אז הבן אדם מבין שכשהוא עושה את הפעולה הזאת, הקניין חל. ברגע שהקניין חל, אז יש לו כבר גמירת דעת. אז מה זה משנה? אז גם מדאורייתא כבר זה מועיל. כי ברגע שיש לו גמירת דעת, אז זה כבר מועיל מדאורייתא. ולכן הוא טוען שקידושי כסף, אמנם זה תקנה של חכם, זה לא תקנה, זה לומדים את זה מכיחה משדה אפרון, אבל לומדים, חכמים לומדים את זה, לשיטת הרמב״ם זה בעצם נקרא דברי סופרים, אבל רק האופן של הקניין הוא מדברי סופרים. אבל התוקף של הקניין בסופו של דבר הוא דאורייתא, כי קניין של אישה זה כמו קניין של חפץ בכסף, בעצם מתבסס על גמירת דעת. ברגע שיש גמירת דעת, אז האישה קנויה. אז מצד אחד הדרך הזאת של קידושים בכסף היא מדברי סופרים, אבל מצד שני התוקף של הקידושים, אם מקדשים בקידושי כסף, זה דאורייתא. זאת אומרת, זאת בעצם הייתה הטענה שלו. אתה להעיר, אריק?
כן, אם לפי זה, אם יש נניח מצב שאישה נישואים, והיה שם איזה משהו שהוא לא יפה, משהו בקידושים שהם בטעות עשו משהו שהוא לא עומד בכללים של הלכה בעניין זה. נניח לצורך העניין שחשבו שאפשר לעשות קידושים באיזה משהו, באיזה דרך אחרת, שלא לא, לא נשנתה שם. אבל זה היה כוונתם לנישואים וכולם היה להם גמירות דעת שזה נישואים.
שאלה אם מועיל סיתומתא בקידושים. בעצם, נכון? אז הערתי על זה בפעם הקודמת, אמרתי שלדעתי, בכל אופן, המסקנה שאמורה לצאת משיטתו היא שכן. זאת אומרת שבעצם סיתומתא מועילה בקידושין, כי הרי מה זה משנה אם חכמים קובעים את אופן הקידושין, או זה מנהג הסוחרים, נגיד בהקשר של, 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 של דיני קניינים, אז מנהג הסוחרים יש לו גם כן תוקף, ולרוב הדעות זה תוקף דאורייתא. היי סיתומתא כאן, הגמרא אומרת. אבל לשיטתו שזה מתנהל בדיוק באותה צורה, אז גם בקידושין, ברגע שלאנשים יהיה ברור שפעולה מסוימת עושה קידושין, אז נוצרת גמירת הדעת אצל ה... אצל בני הזוג, ממילא זה גם מועיל מדאורייתא. זה לא חשוב איך נוצרה גמירת הדעת. הוא טוען שבעצם שלוש הדרכים שהתורה, או שתי הדרכים שהתורה קובעת, והדרך שמוסיפים חכמים, אלה איזשהן קביעות שבונות את עצמן. את אחרי שקבעו שזה מכיל קידושין, אז מי שעושה את זה כבר גמר בדעתו. כיוון שהוא גמר בדעתו, אז זה חל. אבל אם זה ככה, אז אפשר לעשות את זה בעוד הרבה צורות אחרות. כל עוד אנחנו מוודאים שבאמת הכוונה היא רצינית, ואנשים יודעים שפעולה כזאת אכן מכילה קידושין. אז זה מין דבר שיבנה את עצמו. זאת אומרת, ברגע שיכירו בזה כקידושין, ממילא זה גם יהיה קידושין. זאת אומרת, זאת הטענה שלו. זה לא, כמובן לא יהיה מוסכם על אף פוסק, זה ברור לגמרי.
הרי כל מה שאמרו שאפקינו רבנן לקידוש המינה, זה בגלל... שאומר אדם לאישה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. אומרים, רגע, מצאנו איזשהו פגם בקידושין, אם זה כדת משה וישראל, ולכן את רטרואקטיבית לא מקודשת. אבל אם אנחנו אומרים פה שקניין סיתומתא קונה, אז היא מקודשת, אז מה זה משנה אם כדת משה וישראל או לא? אי אפשר להפקיע.
לא, אם זה תנאי, עוד מעט אנחנו ניכנס לסוגיה הזאת, אבל אם זה תנאי, אז הוא יתנה את זה בהסכמת משה וישראל, אז מה הבעיה? אז אם הם לא מסכימים, גם כשיש לי גמירת דעת מלאה, אם אני מתנה את ה, את ה, את החוזה שלי או את הפעולה שאני עושה בתנאי כלשהו, אז ברגע שלא מתקיים התנאי, הפעולה בטלה. בהנחה שזה תנאי, נדבר עוד מעט. בסדר? אז זאת בעצם הטענה שלו. עכשיו, בפסקה האחרונה, שאותה ככה קראתי מהר בסוף השיעור, אז הוא בעצם עוסק באמת במקור, הוא טוען שזה המקור של הרמב"ם, כבר הרבה טענו את זה לפניו, זה רבותיו של רש"י בכתובות, בדף ג', הגמרא שם מדברת על, על, על הפקעת קידושין. אנחנו מוצאים בכמה מקומות בש"ס שהפקעין הוא רבנן לקידושין מיני. זאת אומרת, בן אדם עשה קידושין, חכמים יכולים בנסיבות מסוימות, או יכולים אולי תמיד, אבל הם עושים את זה בנסיבות מסוימות, להגיד שאנחנו לא מכירים בקידושין האלה והקידושין בטלים. הם מפקיעים את הקידושין, לא ניתן גט. זאת אומרת, על פניו זה דבר בעייתי, כי בשביל להפקיע קידושין צריך לתת גט. בלי זה אי אפשר סתם שהקידושין יתעדו. אבל הגמרא אומרת, כל דמקדש הדת דרבנן מקדש, הפקיעינו רבנן לקידושין מיני. רבנן יכולים להפקיע את הקידושין.
אם לפי התזה הזאת, הכל פשוט קניין, למה קידושים מחלחלים היום? ברור לכולם שהיום אין קניין בבני אדם.
כי זה לא קניין. דיברתי על זה בפעמים הקודמות. קידושים זה לא קניין. קניין במובן של בעלות. קידושים זה, זה, זה חוזה. עכשיו, כשעושים קניין, הקניין הוא כדי שהחוזה יהיה תקף. במונחים ההלכתיים, על זה דיברנו בהרחבה, במונחים ההלכתיים, המושג קניין הוא לא כמו שמשתמשים בו היום. משתמשים היום במושג קניין, הכוונה, כשיש לי קניין במישהו, הכוונה אני בעלים עליו. אבל זה לא נכון, בלשון ההלכה, קניין פירושו לעשות פעולה שמכילה את החלות שבה עוסקים. איזה חלות? זה יכולה להיות חלות של בעלות, חלות של קידושין, חלות של תרומה, חלות של... לא משנה, כל חלות הלכתית שלא תהיה. בין היתר גם חלות של בעלות. עכשיו, כיוון שבעולם המודרני, בעולם הלא הלכתי, איזה חלויות עוד יש? רק קניין, רק בעלות. אז איכשהו היום התרגלנו לזה שהמושג קניין הוא שם נרדף בעצם לבעלות, אבל זה לא נכון. בלשון ההלכתית קניין זה פעולה שמכילה את החלות, או מבטאת גמירת דעת, ולכן החלות נוצרת. זה המושג קניין. אז גם בקידושין, כשאנחנו עושים קניין, אין הפירוש שהבעל הוא אדון של, של, של אשתו, זאת אומרת שהיא שייכת לו, שהיא קניינו. אלא הקניין זה מה שמכיל את חלות הקידושין, זאת אומרת פעולת הקניין. ראשונים אומרים את זה במפורש, הבאתי את זה, זה שיטת כמעט כל הראשונים. יש את אותו שפות ראש, אמרתי שנראה ממנו שבאמת הוא תופס את זה כבעלות של הבעל על האישה, אבל להפך, ראשונים אחרים אפילו מקשים על הגמרא במקומות שבהם נראה שזה כך, הם מקשים על הגמרא, אבל הרי אישה היא לא ממונו של בעל, כך אומר הר"ן למשל, ועוד ראשונים. זאת אומרת, זה כאילו, זה מובן מאליו, לא שהם אומרים את זה בתור אפולוגטיקה או משהו כזה, לא, זה לא יכול להיות. הם מקשים על הגמרא, איך זה ייתכן, הרי אישה היא לא ממונו של בעל. בסדר, זה לא טיעון אפולוגטי של המאה ה-20, בגלל שיש מצוקות של שוויון. בכל אופן, אז בפסקה האחרונה, כשהוא מגיע לקודם מקדש, הדת הדרבנן מקדש,
אולי כדאי לראות את הגמרא הזאת במקור.
אז משהו, בעצם הגמרא שם אומרת ככה. הגמרא, יש בנסיבות מסוימות, כמו שאמרתי, שחכמים מפקיעים את הקידושים. לדוגמה, בן אדם שלח שליח לגרש את אשתו. הוא ביטל את השליח שלו בפניו. זאת אומרת, הוא לא אמר לשליח שישליחותו בטלה. אבל השליח כבר בחוץ לארץ, הוא לא יודע מכלום, כמובן אין טלפונים, אין שום דבר. הוא הולך מגרש את האישה, זה מה שהבעל שלח אותו לעשות. האישה התגרשה, הולכת להתחתן. היא פנויה, עכשיו היא יכולה להינשא מחדש. אז היא מתחתנת, זה כתובות?
כן.
אוקיי, אז אפשר? אז הוא מגרש את האישה, ובעצם הוא לא שליח כבר, זאת אומרת, היא לא באמת מגורשת, נכון? הוא גרש את האישה, אבל היא עדיין אשת איש. עכשיו, היא בתום לב הולכת וניסית למישהו אחר, ילדים ממזרים, ניאופים, סיפור מההפטרה. חכמים, כדי למנוע את העניין הזה, אז הם אמרו, אם מישהו מבטל שליח שלא בפניו, אנחנו מפקיעים את הקידושים. בסדר? אותו דבר מי שמקדש אישה בעל כורחה, יש כל מיני הפקעות, כל מיני מצבים שבהם חכמים מפקיעים את הקידושים. עכשיו, הגמרא בכתובות, בעוד מקומות, אבל בכתובות בדף ג', הגמרא דנה איך חכמים יכולים לעשות את זה. החכמים מפקיעים את הקידושין. התורה אומרת שהם נשואים, שזאת אשת איש. עכשיו החכמים יכולים להגיד ככה ולבטל את זה. הם יכולים להכריז על החזיר הזה שהוא לא חזיר גם. מה זאת אומרת? איך החכמים מפקיעים קידושין? אז הגמרא אומרת,
אפשר לבטל את הביטול של השליח.
אולי
אפשר לבטל את הביטול של השליח.
איך אפשר לבטל את הביטול?
שאם הוא לא בפניו, אז זה לא באמת ביטול.
זה אותו דבר, מה ההבדל? עדיין, הוא לא שליח, עכשיו איך החכמים יכולים למנות אותו להיות שליח? השאלה היא אותה שאלה. ביטול הביטול, דרך אגב, זו שאלה מעניינת, יש תשובת הראש על זה. מה קורה, האם אפשר לבטל ביטול? עכשיו, תשובת הראש, זה מעניין, כי יש מקומות שבהם הוא אומר שכן, יש מקומות שבהם, זאת אומרת, לגבי תנאי, נדמה לי, הוא אומר שאפשר, לגבי שליחות, הוא אומר שאי אפשר, כי מה זה נקרא לבטל ביטול? אחרי שביטלתי את השליח, אז הוא כבר לא שליח. זה נקרא לבטל ביטול, צריך למנות אותו מחדש, מה זה כמו כל בן אדם אחר. הטענה שאפשר לבטל ביטול, פירוש הדבר, שבעצם הביטול לא עוקר את מינוי השליחות מלכתחילה, אלא הוא משאה אותו, הוא מקפיא אותו. עכשיו, אם אני מבטל את הביטול, אז הוא חוזר להיות בתוקף. השאלה אם יש דבר כזה, השאלה מה משמעותו של ביטול אחד, ומזה אפשר להסיק, האם אפשר לבטל ביטול. טוב, זה דיון אחר. אז הגמרא אומרת ככה, כל דה מקדש לדעת הרבנן מקדש, והפקיעינו רבנן לקידושי מיני. אמר לי רבינה לרבשי, תנח קדיש בקספה, קדיש בביעה מהי איקה למימר. ואת אם הוא קידש אותה בכסף, אז אני מבין. למה אני מבין? מסביר רשי, כי הפקיר בית דין הפקיר. זאת אומרת, בדיני ממונות יש סמכות לבית דין להפקיר את הממון של בן אדם. וכיוון שכך, אם הבן אדם קידש אותה בכסף, חכמים יכולים להכריז על הכסף הזה שהוא הפקר, הוא לא שלו. כיוון שהוא לא שלו, אז האישה לא מקודשת. גם זה ממש לא פשוט. הגמרא אומרת תנח, שזה כאילו פשיטה. ממש לא פשוט. למה? בגלל שאפילו, קודם כל זה קורה אחורה. הרי הוא כבר קידש אותה. עכשיו קרה משהו אחר בהמשך היחסים ביניהם, והחכמים פתאום עוקרים את הדבר. איך הם יכולים להפקיע כסף שכבר גמרנו, כבר השתמשתי בו. יכולים להכריז על כסף שהיה אצלי לפני שבוע שהוא לא היה שלי. איזה מין דבר זה? עכשיו הוא כבר אצל מישהו אחר בכלל. איך דבר כזה קורה רטרואקטיבית? מעבר לזה, אפילו אם הם מפקירים, אז מה אם הם מפקירים? אז נתתי לאישה כסף של הפקר. עכשיו, יש לה כסף של הפקר, אז היא לא מקודשת בגלל זה? למה לא? או שמפקירים את הכסף מהאישה, לא מהבעל. זאת אומרת, האישה לא קיבלה.
גם, מפקירים אותו מהבעל. אם נתתי לה כסף של הפקר, אז זה לא נקרא שנתתי.
למה לא? למה לא? מי אמר שלא? יש גמרא בקידושין, בדף נון וב. הגמרא, המשנה. המשנה אומרת שמה שמקדש בדמי אורלה, אז היא מקודשת. יש איסורי ענה שתופסים את דמיהם, איסורי ענה שלא תופסים את דמיהם. המקדש בדמי, באורלה לא מקודשת, בדמי אורלה מקודשת. אורלה זה איסור ענה, לא תופס את דמיו. לא תופס את דמיו פירוש הדבר שאם אני מוכר אורלה, הדמים שקיבלתי כנגד האורלה שמחרתי, אורלה כפירות אורלה, אז הדמים לא נתפסים באיסור. בסדר? עכשיו אני לוקח את אם אני לוקח את האורלה ומקדש אישה, היא לא מקודשת, זה איסור ענה, זה לא שווה כלום. אם אני נותן לה את דמי האורלה ומקדש אותה, אז היא מקודשת. אז מאיר שם הרן, יש רשי בחולין בפרק ראשון, רשי אומר שם שגם איסורי הנאה שלא תופסים את דמיהם, למוכר עצמו הם אסורים. זאת אומרת, אם אני עכשיו מוכר אורלה, האורלה לא תופסת את דמיה. אז את הכסף אין עליו איסור, אבל אני כמי שמכר את האורלה, אסור לי להשתמש בכסף הזה. זה איסור הנאה מבחינתי, לאחרים לא. זה לא הופך בעצמו להיות איסור הנאה, אבל לי אסור להשתמש בכסף הזה.
לתת אותו לאחרים,
כן, אולי. יש טובת הנאה בעניין הזה, אבל נגיד שכן, לצורך הדיון. לאחרים מותר להשתמש, אבל לי אסור להשתמש בזה, להרוויח בזה לא. אם אני קונה בזה משהו, אז לא.
בסדר?
בדיוק. זה איסור עליי להשתמש בחפץ, החפץ עצמו הוא לא אסור. מה הרעיון בזה, אני חושב? הרעיון בזה הוא שברגע שאני כמוכר משתמש בחפץ, אז בעצם נהניתי מהעורלה, לא מהכסף. האופן שלי ליהנות מפירות העורלה זה לקבל תמורתם כסף ולעשות איתו ביזנס. אוקיי? אז נהניתי. אבל הכסף מצד עצמו הוא לא בעייתי, אין איסור להשתמש בכסף. אלא אם כן, הכסף הזה הוא אופן ליהנות מפירות העורלה. עכשיו, זה נכון רק למוכר. המוכר עצמו, אם הוא מקבל כסף תמורת פירות העורלה שלו, אז כשהוא יעשה שימוש בכסף, הוא נהנה מהעורלה. אבל אם מישהו אחר עכשיו יקבל את הכסף ויעשה בו שימושים, זה לא הנאה מהעורלה, זה הנאה מהכסף. זה מותר. אוקיי? בכל אז למה הבאתי איזו תשובה למה שאריק שאל? אז הר"ן שם שואל, לפי הרש"י הזה, איך המשנה אומרת שמקדש בדמי עורלה מקודשת? דמי עורלה אצלי הם איסור הנאה. נכון?
המקדש בדמי
עורלה
המוכר?
כן.
זה בטוח זה המוכר?
כן, כן, המוכר. מקדש בדמי עורלה מקודשת. מה?
היא מקודשת, ולך זה היה אסור.
אז לא נתתי לה כלום, זה לא, זה כמו איסור הנאה. הרי בעורלה ממש אי אפשר לקדש.
גם לא יש איסור הנאה מהעורלה.
נכון, אבל בדמי עורלה, עליי זה אותו איסור הנאה כמו העורלה. או, אז אומר הר"ן, כיוון שמבחינתה זה לא אסור בהנאה, אז העובדה שלי זה לא היה שווה כלום, לא משנה. זאת אומרת שאפשר לעשות קידושים כל עוד האישה מרוויחה פרוטה, למרות שממני לא יצאה שום פרוטה. אבל כל עוד האישה קיבלה בזכותי פרוטה, הכל בסדר. אוקיי? עכשיו נגיד שחכמים הפקירו את הכסף ממני, לא מהאישה. אם הפקירו מהאישה אני יכול להבין. אם הפקירו את זה ממני, אז מה הבעיה? עדיין בזכותי היא הרוויחה פרוטה. מה זה משנה שאני לא הפסדתי או שזה לא בא ממני?
אבל אתה נהנית.
מה? מה זאת אומרת נהניתי?
כי
זה אישה. זה שאלה אחרת כבר. יכול שעשיתי בזה איסור. יכול שעשיתי בזה איסור, אבל האישה מקודשת. כיוון שאין פה, היא קיבלה משהו. באיסור הנאה, חוץ מזה שעשיתי בזה איסור כשקידשתי אישה, היא לא קיבלה כלום, אז היא לא מקודשת. פה יש בזה הנאה, יש בזה ערך, היא קיבלה כסף, אז היא מקודשת. אני עברתי איסור.
אני צריכה לקבל משהו שלי.
זה מה שאומר הר"ן. הר"ן מוכיח מכאן שזה לא, למרות שזה לא שלי או כן שלי, זה מחלוקת ראשונים. האם איסורי הנאה יש עליהם בעלות? יכול להיות שזה רק לא שווה כלום, אבל זה שלי. זה מחלוקת ריבש ורשב"א. הרשב"א טוען שאין בעלות על איסורי הנאה בתשובה. אבל הריבש טוען שיש בעלות על איסורי הנאה, רק אסור לעשות בהם שימוש. הם לא, אין להם שווי, הם לא שווים כלום, אבל הם שלי.
ואז אני צריך לתת לה שווה פרוטה, לא ששווה פרוטה אצלי, שווה פרוטה אצלה.
בדיוק, שהיא תרוויח פרוטה ממני, בזכותי היא צריכה להרוויח פרוטה. רואים את זה גם בדין עבד כנעני, הגמרא בקידוש עם מדף זין, הגמרא אומרת שם, הלך מנה והתקדשי לפלוני. זאת אומרת, מישהו נותן לה מנה, ובזה היא מקודשת לי. וקיבלה את המנה ממנו. איך היא מקודשת לי? כי היא קיבלה מנה בזכותי. תלוי אם הוא צריך להיות שליח שלי, לא צריך להיות שליח שלי, זה מחלוקת ראשונים גם כן, שם רש"י וריטב"א. אבל באופן עקרוני אפשר לקדש גם לא בפרוטה שלי, כל עוד היא מרוויחה פרוטה בזכותי. אוקיי? עכשיו אם זה ככה, אז שחכמים מפקירים את הכסף הזה, אז הבעל נתן לכסף של הפקר, אוקיי? אבל עכשיו מותר לה לעשות בו שימוש, אז מה הבעיה? יש לה פרוטה. כי להפקיר ממנה, זה קצת בעיה, מה זאת אומרת להפקיר ממנה? אז בסדר, אז עכשיו אחרי זה היא תזכה בזה שוב. מה זה נקרא להפקיר ממנה? בפשטות אני חושב שמהראשונים משתמע שההפקרה היא הפקרה ממנו. מוצאים את הכסף ממנו, זה לא היה שלו. לא שמפקירים את הכסף ממנה. אם זה ככה זה די בעייתי. א', בגדרי קידושין, ב', איך אפשר להפקיר אחורה? כבר אירוע שהיה. מה אתה יכול להפקיר עכשיו את הכסף? אבל זה הגמרא אומר את זה פשוט, אני אחזור לנקודה הזאת. זה הגמרא אומר את זה פשוט, תנח דקדיש בכספה, זה בסדר. אם הוא קידש בכסף אני מבין איך רבנן יכולים להפקיע את הקידושין. הם הפקר בדין הפקר. אבל קידש בביאה מעיקה למימה, כן? מה, איך אתה, אם הוא קידש אותה בביאה ולא בכסף, אז איך אפשר להפקיע את הקידושים? אומרת הגמרא, שביאו הרבנן לבעילתו בעילת זנות. רבנן הופכים את בעילתו לבעילת זנות. מה ענית? אני שואל אותך, איך אתה יכול להפקיע את הקידושים בביאה? לא, רבנן הפכו את בעילתו לבעילת זנות, מה הבעיה? זאת אומרת, איך הם יכולים להפוך את הבעילה לבעילת זנות?
למה זה יותר קשה מאשר חבר מחמד
הפקיר? כי הפקיר בדין הפקיר הזה אנחנו יודעים, יש כלל כזה בתורה. לומדים את זה מעזרה, כן, וכו'. אז יש דין כזה, אבל מה זה להפוך את הבעילה לבעילת זנות? מה זאת אומרת? הרי זאת הייתה השאלה. איך חכמים יכולים לשנות מציאות? הם גם יכולים להפוך את החזיר לפרה? ולהגיד שמותר לאכול חזיר מעכשיו והלאה? מה זאת אומרת? חכמים יכולים לעשות ככה ולשנות מציאות. אני קידשתי אישה בביאה. מה זאת אומרת? הם הופכים את הביאה לביאה זנות. והפקר בדין הפקר אני מבין. יש להם יכולת להפקיר.
מפרשים נגיד. את הכוונה
שלי. אבל מה זה מפרשים? סיבור. מה באמת הייתה הכוונה שלו? זאת השאלה. אני גם מפרשים. מה באמת הייתה הכוונה שלו? הכוונה שלו הייתה כן לקדש. נו, אז אישה מקודשת. מה?
את הכוונה מפקיעים.
אבל מה זה נקרא מפקיעים את הכוונה?
אני
מבין, אבל מה זה נקרא מפקיעים את הכוונה? איך אפשר להפקיע הכוונה? או שהתכוונתי או שלא התכוונתי. מה זה נקרא להפקיע הכוונה?
כדושים התכוונת ומפקיעים את זה.
מה שאתה... בין כאילו שכסף?
אתה קידשת אישה,
בקידושי כסף? כשם מפקירים את הכסף, לא מפקירים את הכוונה. הפקרת הכסף זה מנגנון מוכר בהלכה. יש להפקיר בית דין להפקיר. בית דין יכולים להפקיר כספים. יכולים להפסיק את הבעלות שלך על משהו. אבל איפה המצאנו שהחכמים יכולים להפקיע לך כוונות? מה זאת אומרת?
אנחנו נפקיע את זה רטרואקטיבית.
מה? בסדר, זה אמרתי קודם, שזה גם לא פשוט. הגמרא אומרת, זה פשוט, זה בכלל לא פשוט. אבל ככה לכאורה נראה, ככה ראשונים גם מסבירים, אני עוד אחזור לזה עוד רגע. הפקיע בית דין הפקיע, אבל בביאה, מה הגמרא ענתה? זה מאוד משונה. אז תוספות אומר, הדת הדרבנן מקדש, לכן אומרים בשעת קידושין כדת משה וישראל. כשאנחנו אומרים בקידושין, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, אומר התוספות, זאת בעצם התניה. את מקודשת לי בתנאי שחכמים יסכימו. ולכן, אם הם לא מסכימים, הקידושין בטלים, אז הפקעת הקידושין אינה אלא מנגנון של תנאי, כך רגילים להגיד בתוספות. אין מילה מזה בתוספות. קראתי את לשונו. אומר, לכן אומרים בשעת קידושין, כדת משה וישראל. הוא לא אומר, וזה תנאי, וצריך לעשות תנאי, תנאי כפול, וכל, צריך לדון קצת בכל זאת. הוא לא אומר את המילה תנאי בכלל, אבל ככה, הרבה, ככה בדרך כלל מסבירים אותו. זאת אומרת שיש פה איזושהי התנאיה, וכיוון שיש התנאיה, בסדר, כדת משה וישראל. עכשיו, גם מנגנון ההתנאיה נורא בעייתי. למה הוא בעייתי? בגלל שקודם כל יכול להיות בן אדם שלא מתנה את זה בהסכמת חכמים, הרי גם אם הוא עבריין, נגיד שהוא צריך להתנות, אז הוא לא עושה, אז מה? אז איך חכמים יפקיעו? במיוחד אם מדובר על בן אדם שנהג לא כהוגן. אחד משלושת מקרי ההפקעה בשס, זה מקרה שבו הבן אדם נהג לא כהוגן. הוא קידש אותה על כורחה, תליוע וקדיש. בסדר? חכמים יפקיעו את הקידושין. אם הוא נוהג לא כהוגן, אז למה שהוא יתלה את הקידושין שלו בדעת חכמים? מילא אדם שעושה מעשה בתמימות, בסדר. ברור שכשהוא קידש, הוא קידש אותה כדת משה וישראל. אבל אם בן אדם בן כה וכה לא אכפת לו מההלכה, עושה מעשה שלא כהוגן, מאיפה ההנחה הזאת שהוא מתנה את זה בהסכמת חכמים? מה, הוא פתאום נהיה כזה צדיק? הרי צריך שהוא יסכים, הרי זה מנגנון של תנאי. אי אפשר לעשות פה משחקים. אם הוא לא יתנה, אז אי אפשר לבטל את הקידושין האלה. כל העסק הזה מאוד משונה. כן, זה נכון, זה מה שאני חושב. דיברנו על זה, אני חושב פעם, אני אחזור לזה עוד רגע. אבל תראו, ברש"י פה מופיע, הוא כותב ככה, כל המקדש אישה על דעת שהנהיגו חכמי ישראל בישראל ומקדשה, שיהיו קיימים קידושין לפי דברי חכמים, ויהיו בטלים לפי דברי חכמים, על ידי גיטין שהכשירו חכמים. בסדר?
מה?
כן, כמו, כפי, לא, כפי, הוא אומר ש... לא, אז זה, יש כאלה שרוצים להגיד ככה, לדעתי לא זאת כוונת רש"י, ואני אגיע לזה עוד רגע. בסדר? אבל הטענה שלו בעצם זה שעל ידי, כן, אנחנו מוסיף פה על ידי גיטין, עוד רגע אני אסביר את זה. בתפיסה הפשוטה, איך שמסבירים את רש"י, הכוונה שצריך לתת גט גם כשעושים הפקיעינו. כדי בשביל שמראית עין כזאת, אז, ויש פוסקים שאומרים את זה להלכה, הרבה פוסקים. שאומרים, גם כשיש הפקיעינו ובעצם הקידושין לא חלים, תן גט, כדי שאנשים לא יחשבו שאישה יוצאת בלי גט, יתחילו לרנן שהיא ניסית בלי גט, או יחשבו שנשים אחרות יכולות לצאת בלי גט, אז גם כשעושים הפקיעינו, תיתן גט. לדעתי לא זאת כוונת רש"י, עוד רגע אני אחזור לזה. ואז הוא אומר, תנח למי מרפקת כדקדיש בקספה, דני מגט זה עוקר הקידושין, ועושה מעות מתנה מעיקרן. בסדר? מה זה אומר? פה הוא מסביר מה זה הפקר בדין הפקר. כן, תנח דקדיש בקספה. מה זה תנח דקדיש בקספה? שעושים את המעות, מעות מתנה. אז למי הפקירו? לאישה או לבעל? נכון? לכאורה זה לבעל. מה שאמרתי קודם. שהפקר בדין הפקר זה הפקרה של הממון מהבעל, לא מהאישה. אם זה הפקרה מהאישה, זה לא מתנה, זה לא שלה. צריך להחזיר את זה לבעל. הפקר בדין הפקר פירושו שזה לא מעות שלך, זה מעות הפקר. אז אם האישה לוקחת את זה, אז בסדר, אז היא לקחה את זה, זו שאלה בתור מתנה. אבל זה לא כסף קידושין. ככה לפחות נראה. אוקיי. קדיש בביאה מהי? כן? מהי הפקעת המעיקר העיקה וכו'. הרי יש פה בעיה, כי בביאה אין יכולת לחכמים להפקיר. ואז הוא אומר ככה. שביו הרבנן לבעילתו למפרע על ידי גט שהוא מדבריהם בעילת זנות, ויש בהם כוח לעשות כן. שהרי הוא תלה בהם. כיוון שהוא תלה בהם, יש להם כוח לעשות כן. עוד פעם מסבירים פה את מנגנון התנאי. הוא תלה את זה בהם, לכן הם יכולים להפקיר את הקידושין. שמעתי כל רבותיי מפרשים. זה רבותיו של רש"י, רש"י מפורסם. שמעתי כל רבותיי מפרשים. דקדיש בקספה, דקידושי דרבנן נינו. קידושי כסף זה קידושים דרבנן. ממש מה שראינו ברמב״ם, נכון? אז זה רבותיו של רשי. כל רבותיו של רשי. ואי אפשר לומר כן, אומר רשי. רשי עצמו לא מקבל את זה. אי אפשר לומר כן. חדה דגזרה שווה היא כי חקיכה מזדה אפרון. איך אפשר להגיד זה דרבנן? זה גזרה שווה. עכשיו, נזכיר לכם שהרמב״ם לשיטתו, דבר שנלמד מגזרה שווה ומכל מידות הדרש, הוא דברי סופרים. ולכן רואים ברבותיו של רשי פה מקור לרמב״ם. וכל הלמד מגזרה שווה, כמו שכתוב מפורש, הוא לכל דבר. ועוד, אידה רבנן נינו, איך סוקלים על ידו? אותו דבר, מה ששואלים על הרמב״ם, נכון? איך זה יכול להיות שמי שבא על האישה הזאת, שהתקדשה בקידושי דרבנן, סוקלים אותו? איך זה יכול להיות? מביאים חולין לעזרה, על שגגתה, אם זה בשגגה, אז מביאים חטאת. איך זה יכול להיות? זה חולין בעזרה. בסדר? וסוף סוף, כי משנין הנשביו הרבנן לבילתו בילת זנות, על כורכך צריך אתה לפרש כמו שפרשתי, שהקידושין נעקרים מעיקרן ולא מכאן ולהבא. בסדר? מה הוא בעצם אומר? שמדובר, יש מהלך בגמרא, מהלך שמשתנה. בהתחלה אומרים ש... קודם מקדש הדת הדרבנן מקדש והפקינו רבנן לקידושין מיני שזה נראה כמו הפקיר בדין הפקיר אז זה אומר את הגמרא רגע זה בכסף מה עם ביה? אומרת הגמרא שוויו הרבנן לבילתו בילדנות ומה עם כסף? האם גם ההבנה בכסף השתנתה? או שבכסף זה נשאר מבוסס על הפקיר בדין הפקיר ובקידושי ביה זה המנגנון שעוד רגע נראה שוויו הרבנן לבילתו בילדנות או שאחרי שאמרו את זה גם ההבנה של קידושי כסף השתנתה למה הרבנן מפקיעים קידושי כסף? לא בגלל הפקיר בדין הפקיר אלא בגלל אותו עיקרון שמפקיעים את קידושי ביה. עכשיו, יהיו הרבנה לבילתו בילת זנות, אז לכן הם יכולים גם לעשות את זה בכסף. וזה גם פותר את הבעיות של איך אפשר להפקיר אחורה, מה שייך פה הפקיר בדין הפקיר, וכולי. רש"י אומר למסקנת הגמרא, גם קידושי כסף, מה שמפקירים אותם, זה לא מה שהגמרא אמרה בהתחלה, שזה הפקיר בדין הפקיר. אלא זה מה שהגמרא אומרת בסוף על ביה, נכון גם על כסף. שמה? אז בדרך כלל מסבירים, כמו שאמרתי קודם, גם בתוספות, שזה תנאי. בן אדם אומר, אני מקדש על דעת חכמים, אם חכמים לא מסכימים, הקידושים בטלים, זה לא משנה איך הוא קידש. ובכסף, בביאה, בשטר, זה לא משנה. הוא יתנה את הקידושים בדעת חכמים, אם חכמים לא מסכימים, אז זה בטל, בטל. אז כמו שאמרתי קודם, אבל מנגנון התנאי פה הוא נורא משונה, זה שאין פה תנאי כפול עוד ניחה. זה דברים שבליבו ובלב כל אדם, יש תוספות בקידושים, זה לא צריך להתנות תנאי כפול. זאת אומרת, אם דברים ידועים, אז לא צריך להתנות תנאי כפול. אבל כמו שאמרתי, לא תמיד הבן אדם באמת מתנה, בטח שהוא עבריין. אז כל העסק הזה הוא נראה קצת בעייתי. גם לא מוזכר בשום מקום המילה תנאי. לא ברשי, לא בתוספות, בשום מקום. אומרים שבן אדם תולה בדעת חכמים, אבל לא כתוב שהוא התנה, שאם חכמים הסכימו אז כן, ואם לא אז לא. יש מונח לזה בהלכה, תנאי. ותגיד, ולא צריך פה תנאי כפול, כי זה דברים שבליבו ובלב כל אדם. אם זה היה צריך להיות תנאי, למה לא תקנו בלשון החכמים? הרי את מקודשת לי אם חכמי ישראל יסכימו, אם לא יסכימו, אם לא יסכימו, אז את לא מקודשת. כבר תקנו נוסח, שיתקנו נוסח מתוקן של תנאי כפול, כמו שצריך, אין קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, שיתקנו את זה כמו שצריך. למה לא עושים את זה? למה אומרים איזה לשון כזאת שכבר תקנו נוסח קבוע? אם בן אדם אמר את זה ניחה, האם כבר אתה מתקן נוסח קבוע, אתה תקן נוסח מושלם. מה הבעיה? אתה כבר קובע נוסח קבוע. לדעתי זה לא תנאי כל העסק הזה. זה טעות לפרש את זה בתור תנאי. אני אומר עוד פעם, יש ראשונים שבהם זה כתוב במפורש, שם אני לא יכול להגיד, הם אומרים שזה תנאי. אבל רש"י ותוספות פה לא מזכירים את המילה תנאי, לדעתי רוב הראשונים לא מזכירים את המילה תנאי, והם גם לא חשבו על תנאי. זה לא תנאי במובן הרגיל, זה דומה לתנאי. מה הכוונה? בשביל להבין את זה, אז נחזור רגע להפקיר בדין הפקיר. למה באמת יש סמכות לחכמים להפקיר ממון? בגלל שדיני הבעלות בממון הם תוצאה של הסכמת החברה. זה שאני בעלים על משהו, זה שהחברה מכירה בדבר הזה כרכושי. אם החברה לא תכיר בדבר הזה כרכושי, אין שום משמעות לבעלות שלי. וזאת הסכמה, גושפנקה חברתית, שככה אנחנו מנהלים את ענייני הבעלות והקניינים. נכון? זה רב שמעון שקופ מעריך בעניין הזה, אני לא אחזור לזה שוב, פעם אני חושב דיברתי על זה. רב שמעון שקופ טוען שזה אפילו לא יוצא מציווי התורה. זה קודם עוד
ל... חושב משפט.
כן, בדיוק. זה קודם עוד למה שהתורה מצווה לא תגזול וכו'. קודם כל, דיני הקניינים, מה שנקרא תורת המשפטים אצלו, שיש משפט טבעי, איזה משפט שבו העסק הזה עובד גם בלי חקיקה, אלא מה שהציבור מסכים עליו, זה מה שקובע את הבעלות. ממילא, מה שהציבור לא יסכים עליו, אז אתה לא בעלים. כיוון שכל המושג של הבעלות הוא מושג שמבוסס על ההסכמה של הציבור. פעם כתבתי איזה מאמר על דיני ממונות בגטו קובנה, בגטו שם היה יהודי בשם הרב גיברלטר, שהבן שלו מספר, הוא היה אחרי זה רב באיטליה איפשהו, הבן שלו מספר שהוא היה לו שיטה מיוחדת שם בדיני ממונות, הוא טען שאין בכלל רכוש בגטו קרובנה, וצעקו עליו שם, היה סדרת כתבות ביתד נאמן, והיה מישהו שעוסק בדיני ממונות, שכתב שם איזה מאמר מלומד להסביר למה זה הכל לא נכון, זה בסדר, הוא היה בגטו והוא לא הבין כל כך, אבל זה לא נכון. עכשיו זה ברור שזה נכון, והבחור שכתב את זה לא מבין כל כך. זאת אומרת, מה שקורה במצב שבו אתה נמצא בגטו, אז זה אומר שבעצם אין שום משמעות לבעלות על ממון. אם כל ילד גוי יכול לבוא ולראות לך בראש, או לקחת לך את הכסף, ואתה לא יכול ללכת למשטרה או לבית משפט ולעמוד על זכויותיך, זאת אומרת, החברה לא מתנהלת שם באופן מתוקן שמכיר בזכויותיו של אדם, אז אין לאדם זכויות. בעלות על ממון מותנית בזה שיש חברה שמכירה בזכויות האלה, שאוכפת אותן, שמגינה עליהן, שיש בתי משפט ויש משטרה ושאפשר לנהל את החיים. בסדום ועמורה אין בעלות. כי בעלות זה תוצאה של הסכמת החברה. עכשיו, אם החברה לא מסכימה, כמו שאמרתי קודם, אז אין בעלות. מי נציגי החברה? חכמים. מבחינתנו, חכמים זה המחוקקים או הדיינים, לא חשוב, בהלכה הרי אין הבדל. הסנהדרין זה גם השופטים וגם המחוקקים. אז אין הפרדת רשויות שם. אז המוסדות השלטוניים זה החכמים, הסנהדרין. ברגע שהסנהדרין לא מכיר בבעלותך על משהו, הוא לא שלך. כיוון שכל מושג הבעלות מותנה בזה שהחברה רואה את הדבר הזה כממונך. אם היא לא רואה את זה כממונך, אז זה לא ממונך. וכיוון שכך, המושג הפקר בדין הפקר לא יוצא מפסוק בעזרה. פסוק בעזרה זה אסמך, אתה מבין שם אשר יבוא לזקנים, משהו יש שם, זה פסוק מעזרה שמביאים את המקור להפקר בדין הפקר. זה לא יוצא משם. איך זה יכול להיות? דין דאורייתא יוצא מפסוק בעזרה. הפסוק בעזרה מלמד אותנו שיש רעיון כזה, שזאת התפיסה, שדיני ממונות תלויים בהסכמת החברה. רואים את זה בפסוק בעזרה, אבל לא שהפסוק בעזרה מחדש את החידוש הזה. זה דין שהוא מסברה, הוא קודם גם לתורה אפילו. זה חלק מהתפיסה המשפטית שלנו. עכשיו, אם זה באמת כך, אז נראה לי שגם מעמד אישי זה אותו דבר. לא רק בממון. אנחנו יודעים שכל מערכת משפטית בעולם מנסה...
זה עדיין עוד יותר אטרקטיביות.
מה?
זה עדיין עוד
יותר... רגע, שנייה אחת, שנייה. אנחנו יודעים שכל חברה בעולם לוקחת לעצמה, או המערכת המשפטית שלה, מטפלת בשני נושאים. מעמד אישי ודיני ממונות. בעצם זה הנושאים העיקריים שכל, מה שנקרא אבן העזר וחושן משפט. לכן אצלנו זה נקרא דיינות. שני החלקים האלה בשולחן ערוך. למה זה נקרא דיינות? כי זה החלק המשפטי של ההלכה. איך אני יודע שזה החלק המשפטי? כי כל מערכת משפטית בעולם גם היא מסדירה את ענייני המעמד האישי ואת ענייני הבעלות. לא כמו השולחן ערוך, לא משנה, אבל אלה נושאים שבמהותם הם עניין חברתי. אם אתה מקדש אישה והחברה לא מכירה באישה הזאת כאשתך, אז היא לא אשתך. בדיוק כמו הממון. נישואים גם הם מוסד חברתי. אם החברה לא מכירה בכם כזוג, אז אתם לא זוג. זה מאוד אקטואלי היום. אז הנישואים בדיוק כמו הבעלות על ממון הם מוסד חברתי.
והפוך.
מה זאת אומרת הפוך?
אם החברה כן מכירה בכם.
למרות שלא עשיתם את זה כדת משה וישראל. כן. אז זה חזרנו למה שהערתי קודם. כמו סיתומתא. האם הסיתומתא בקידושין? לשיטתו כן? אני חושב שלא... נגיד, ברור שהפוסקים לא הסכימו איתו. כן, דאורייתא, נראה דאורייתא. עיקר הדין. יכול להיות שחכמים יפקירו את זה. יפקירו, יסתמשו בסמכותם להפקיע את זה למרות שזה בעצם אמור להיות תקף. זה היה צריך להיות תקף, אולי. אבל בכל אופן, אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שגם מעמד אישי וגם המונות, כיוון שזה נושאים משפטיים, נושאים שתלויים בהכרה של החברה, ואם החברה לא מכירה, אז אין את זה, אז זה בעצם אומר שכמו שחכמים יכולים להפקיר ממון, הם יכולים להפקיע קידושין. ושאם הם לא מכירים בקידושין, אז הקידושין לא חלים. הם לא חלים לא בגלל תנאי, שמישהו יתנה את זה, ואם הוא לא מתנה, לא מתכוון להתנות, אז הם לא יכולים להפקיע. זה לא תלוי בו בכלל. זה מושג הקידושין. מושג הקידושין תלוי בחברה, לא בו. החברה מתנה את זה, לא הוא. זה לא תנאי. הוא אומר, זה מה שתוסוב מתכוון לדעתי, וגם רשי. שהוא אומר שלכן אומרים כדת משה וישראל, תוסוב מתכוון לומר, לכן אנחנו מבטאים את זה. בזה שאנחנו מקדשים אישה, אנחנו מבטאים את הרעיון הזה שיצירת תא זוגי מושתתת על ההסכמה של החברה. כדת משה וישראל. זה לא התניה. גם אם הוא לא אמר את זה, זה ככה. אם הוא אמר, הרי את מקודשת לי ולא אמר כדת משה וישראל, היא תהיה מקודשת וזה יהיה כדת משה וישראל. תוספות רק אומר, דע לך, למה תקנו את הנוסח הזה? כדי להסביר לכולם שזה הנועל. שככה זה עובד. זה לא באמת שהבן אדם עכשיו צריך לחשוב על תנאי. אם הוא אומר את זה ולא חושב על תנאי, זה עוד שאלה על מנגנון התנאי. הוא לא חושב הרי להתנות בכלל. מה? אתה תשאלו חתן מן השורה. הוא מבין שהוא עושה פה תנאי בקידושים? כי הוא אומר, את מקודשת לי כדת משה וישראל, בשביל להתנות אתה צריך להתכוון להתנות. אתה לא מבין, הוא לא מתכוון לזה בכלל.
אז זה לא שינוי תפיסה. חזר הפרטני, נשים אליו. זה לא שינוי תפיסה,
לא, את הקידושים שלו הם מבטלים. כי הם לא מכירים בקידושים שלו, לא שינוי תפיסה. לא, החברה זה נציגיה. נגיד שהכנסת החליטה שהקידושים שלי הם לא קידושים, מה זה משנה שכל הציבור חושב שכן? הכנסת זה המוסד המחוקק, הוא מוסמך. היא הנציגה של הציבור לעניין זה. חכמים זה כמו הכנסת. ברגע שחכמים הביאו עמדה, זאת עמדת הציבור. עכשיו, הם לא אמרו משהו כללי על מוסד הקידושים בכלל. הם אומרים, הקידושים שלך, אנחנו לא מכירים בזה. זה מספיק, גם זה לא יהיה קידושים.
זה בלי סקר.
מה?
בלי סקר.
כן, בלי סקר.
כמו שבעלות על קרקע, מוקדה ברישוב בטאבו, והרישוב בטאבו.
כן, נכון.
וקרקעים למיניהו.
נכון, פרסונלי. כיוון שכל דבר כזה מותנה בהסכמת החברה, אם החברה לא מכירה בזוג המסוים הזה, כזוג נשוי, הוא לא יהיה נשוי. לא רק בסוג מסוים של קידושין. גם בקידושין פרסונליים של שני בני זוג. אם החברה לא מכירה בזה, זה לא קידושין. כי כל המושג קידושין פירושו שהחברה מוכנה לראות אתכם כזוג נשוי. לכן גם צריך עדות לקיום הדבר. כך מסביר הפני יהושע, נראה לי שזה הוא מתכוון. למה צריך עדים לקיום הדבר בקידושין? זה הרי דבר תמוע. צריך שני עדים, כי בלי שני עדים אין קידושין. לא שאנחנו לא יודעים שהיה קידושין, זה לא עדים לברר. זה עדים שהם חלק שמכונן את הקידושין. למה צריך את זה? ועוד לומדים את זה דבר דבר מממון. כן, את הערווה לומדים מממון, דבר דבר מממון. בממון העדים הם לא לקיום הדבר. אז איך על דבר שבערווה פתאום העדים הם לקיום הדבר? רב שמעון שואל את זה, הרבה שואלים את זה. לדעתי, עדים לקיום הדבר בקידושין, זה בסך הכל שני אנשים שבאים להביע את הסכמת החברה לזה שאתם נישואים. זה עדים לקיום הדבר. במקום להביא לפה בית דין, אי אפשר שכל קידושין יהיו בבית דין, זה כבד מדי, זה מסורבל מדי. אוקיי, אנחנו ניקח שני יהודים קשרים לעדות, אם הם יכולים להעיד בפני בית דין, זה כאילו שבית דין עצמו היה פה. ובית דין היה פה ונתן גושפנקה לקידושין, זה נקרא עדים לקיום הדבר. ולכן אם אין פה עדים או שהעדים לא קשרים, אז אין קידושין. לא שאנחנו לא יודעים שהיה פה קידושין. למה? כי הקידושין מותנים בהסכמת החברה. אם החברה או נציגיה או מישהו שבא בשמה לא נתן פה את ההסכמה, אין קידושין.
חברה, אבל זה לא משהו הוליסטי. האם לאישה שקדושה הופתעו בבית דין מזרוחניק, אם מותר להתחבל עם חסיד סאטמר למשל?
תראה, זו שאלה, זה באמת ארטיפקט של החברה שלנו. כי באופן הפשוט, כולם מסכימים שכל בית דין יכול לעשות את זה. אם בית דין עושה משהו שהוא בלתי סביר, אז יכול להיות שבתי דין אחרים יתערבו שם ויגידו לא, לא, פה פעלת מחוץ לשורת הדין, אבל לא פסילה לגופו של אדם, או בגלל צבע הכיפה שלו על הראש. היום, כיוון שיש דבר כזה, אז אני לא יודע, אולי באמת היום אי אפשר לעשות את זה. ויש היום אין הסכמה, אבל גם החרדים לא יוכלו לעשות את זה, בדיוק אותו דבר. כיוון שכל עוד אין לך הסכמה מכלל הציבור, אז אתה לא נציג הציבור. אבל ההנחה שחכמי הגמרא, כשהם אין, לכן רק הם בעצם מפקיעים קידושין, כי לגמרא יש איזושהי גושפנקה של כלל הציבור. וכשהגמרא עשתה את זה בשם כלל הציבור, זה נקודה מעניינת אם אתה כבר שואל, שלח לי מנחם פינקלשטיין לפני כמה זמן איזה פסק דין של בית הדין הגבוה של הרבנות, לפני זמן כבר ב-2000 נדמה לי, משהו כזה, בסביבות שנת 2000. היה שם הרב שרמן, הרב דייחובסקי ועוד יהודי, אני לא זוכר כבר מי היה השלישי, ושם הרב שרמן היה במיעוט, אחרי זה דעתו הפכה לדעת הרוב לגבי גיור. הם בדקו שם הנושא של גיור, הרב שרמן התנגד, הוא אמר כולם רשאים, זה לא גיור, אפרופו מה שאתה אמרת, כל הגיורים, הרב דרוקמן וכל המערך הגיור, לא הדיינים, המערך הגיור, הדיינים, כן, במערך הגיור, לא הדיינים שיצאו איתו. כן, לכן זה לא גיור וזה הוא ביטל את זה, שני האחרים לא הסכימו, הרב דרחובסקי והשני, לא זוכר מזה השני, לא הסכימו. אז הרב שרמן נצא שם תעלול, משעשע מאוד. הוא אמר ש... עמדנו שם הרי בבית דין, אם הגיור הוא כן גיור או לא גיור, הוא אומר, אני לא יודע. איני יודע. כשאחד משלושת הדיינים אומר, איני יודע, מוסיפים עוד שניים. נכון? אתה רוצה שיוסיפו עוד שניים, שידונו בפורום של חמישה, לא של שלושה. עכשיו, מה, הוא ידע, הוא אמר את דעתו, מה זה לא יודע? הוא ידע היטב, אלא מה, הוא היה במיעוט. אז הוא עשה תרגיל, הוא אמר, איני יודע, צריך להוסיף עוד שני דיינים. הוא הביא מקורות לדבריו. מקורות הכוונה שאפשר להגיד איני יודע רק בשביל להוסיף דיינים, למרות שיש לך עמדה. הוא הביא, שבות יעקב, יש איזה מקורות. עכשיו זה, הרב דייחובסקי השתגע שם, רואים, הוא כותב שם בצורה, הוא מאוד מתון, יש מאוד מתון כזה, הוא כותב שם בעצבים ממש. הוא אומר, זה איני יודע, אתה כותב את דעתך, שאתה כן יודע, מה אתה מספר לי שאינך יודע? יש לו טענה מהותית, הוא אומר, זה לא נקרא, גם במישור הפורמלי, זה לא נקרא שאמרת איני יודע. כי אמרת שאתה יודע, אמרת מה דעתך. אחרי זה אתה כותב כן ואיני יודע. אבל אמר, כתבת את דעתך, אז, מה, אז, אז זה לא נקרא להגיד איני יודע. טוב, זה במישור הפורמלי.
מה? צריך להישאר באיני יודע.
לא, לא, בפורום של החמישה הוא יכול, הוא השתכנע אחר כך. עכשיו הוא לא ידע, שני אחרים אילפו אותו בינה. זאת אומרת, הנימוקים החדשים הוא פתאום כן הגיע להערה. אחרת אין טעם, שיביא שלושה חדשים וילך מפה הוא.
שלושה זה בסדר, עם שניים, הם לא יכולים לנצח את השניים האלה שכבר אומרים
נהיה. לא, יביאו שלושה והוא יסתלק. אם הוא צריך להגיד איני יודע כבר בין כובח או מראש, אבל שמה הוא נשאר שם בכלל? אז שילך ויביאו שלושה חדשים, לא שני חדשים. לא, אז לא, הוא נשאר שם והוא יכול לשנות דעתו. אין, באים עוד שניים, דנים מחדש, יכול להיות שהוא הבין עכשיו כן, יש לו עמדה. עכשיו, אז שם נורא התקוממו, לא משנה, גם אלה ששלחו את הפסק דין הזה נורא התקוממו, לדעתי הוא 100% צודק, הרב שרמן. לא בגלל שאני מסכים איתו גם לגבי הגיורים, אני מסכים איתו שהגיורים האלה הם לא לעניין, אני לא מסכים שצריך לפסול אותם באופן גורף בגלל שהדיינים רשאים, זה שטויות, אבל זה נכון שהם עושים שם גיורים בעייתיים מאוד, אני לא חושב שנכון לגייר בצורה כזאת. בכל אופן, אבל אני אומר, לעצם העניין, אני מדבר על הפרוצדורה, לא על המהות. אני חושב שהוא צדק 100%. והם התקוממו, ואחרי זה הלכו לרב עמר, הרב עמר לא קיבל את זה, וזה הכל. שניים נגד אחד, והכירו בגיור. הרב עמר לא היה מוכן להוסיף עוד שני דיינים, הוא היה אז ראש אבות בתי הדין. לא, לא, זה לא הפסק דין של הרב שרמן, לא, לא. זה יותר מאוחר, אני מדבר עוד הרבה קודם. אמרתי, כשאז עוד הרב שרמן היה בדעת מיעוט בבית הדין הגבוה. זאת אומרת, אחרי זה נהיה כבר דעת רוב. בכל אופן, למה זה היה בסדר? כאן אני מגיע לשאלה שלך. למה זה היה בסדר? תראו, הרי בשביל מה, מה שבות יעקב אומר שם שהוא מביא, ועוד פוסקים, שאפשר להגיד איני יודע כטריק. כתוב שנקיי הדעת היו בודקים מי יושב איתם לסעודה, נקיי הדעת בירושלים. מביאים את זה לדיינים. כשאתה יושב בהרכב של דיינים, אתה צריך לוודא שגם אם תהיה במיעוט, אתה מוכן לחתום על פסק הדין. זאת אומרת, אתה סומך על שני אלה שיושבים איתך, או על אלה שיושבים איתך, שבסדר, אם הם חושבים אחרת, אז אתה מוכן לקבל את זה שהם צודקים, הם הרוב. אתה מוכן לחתום יחד איתם על פסק דין, גם אם אתה נמצא במיעוט ואתה לא מסכים לו. זה אתה צריך לבדוק לפני שאתה מתיישב בכלל הדין, עוד לפני שיש לך עמדה ושמעת את הצדדים והגעת למסקנה. בסדר? עכשיו, הוא בדק, והוא הגיע למסקנה שמוכן להתיישב איתם. בסדר? הם רבו עליו. אבל יכול להיות מצב שבן אדם אחרי שמגיעים לשמעו את הדברים, גיבשו עמדה, ועכשיו העמדה של שני חבריו נראית לו בלתי סבירה בעליל. אם אני נמצא במיעוט במקום שבו אני חושב שהם טועים, אבל אני מבין, להם יש עמדה אחרת והם הרוב, אז אני חותם יחד איתם. זה כשאני חושב שהם טועים. אבל אם אני חושב שהם אומרים משהו לא לגיטימי, מחוץ לגדר הלגיטימית בכלל, לדעתי, או שאני טועה, אבל זאת דעתי. בשביל זה מיועד הטריק הזה. על זה אומר השבות יעקב, אתה יכול להגיד איני יודע פרוצדורלי, בשביל שיוסיפו עוד שניים, כי הרי מה יקרה? לסך הכל יוסיפו עוד שני דיינים, עכשיו ישבו חמישה. אם באמת זה פסק דין סביר, אין בעיה, יהיה פה רוב של ארבעה נגד אחד. כאן כבר לא יעזור לו גם להגיד איני יודע, כי בתוך הארבעה יש גם שלושה. זאת אומרת, זה כבר לא יעזור. אז לכן, שם זה ייגמר. לכל היותר מה שהוא אומר בעצם כשהוא אומר איני יודע, אומר חברים, תראו, יש לנו חילוקי דעות. אני סומך עליכם, אתם דיינים, הגונים, הכל בסדר. פה, לדעתי, פספסתם בגדול. זה משהו לחלוטין בלתי סביר. אני מבקש מכם להוסיף עוד שני דיינים, הרי זה בעצם מה שהוא אמר. בואו נשב חמישה. אם תשכנעו עוד שניים חוץ ממני, בסדר גמור, אז אתם הרוב, גמרנו. מה אכפת לכם, אם אתם כל כך צודקים? תוסיפו עוד שני דיינים וזהו. אבל אולי באמת יתברר שאתם פספסתם פה משהו. אני לא מצליח לשכנע אתכם, אני רוצה שיבואו עוד שניים. זו טענה לגמרי לגיטימית בעיניי.
שניים,
שלוש נגד שניים, אז הרוב, הרוב קובע, כן. אז לכן, במקום שבו, אני חושב שבמקום שבו אתה רואה שהדיינים שיושבים איתך אומרים משהו שבעיניך הוא מחוץ לגבולות הסבירות, זה בדיוק המקום לעשות תעלול פורמלי, אפילו לא צריך להגיע לתעלול פורמלי, בעצם. אם אתם יש ביניכם אמון הדתי, אז אם הוא אומר לכם, תשמעו חבר'ה, פה נראה לי שאתם הלכתם רחוק מדי, זאת אומרת, זה בלתי סביר בעליל, זה לא ויכוח שאתם יכולים לצדוק ויכולים לא לצדוק. עכשיו, הם עומדים על שלהם, הם לא צריכים לוותר לו. בוא נוסיף עוד שני דיינים, רק לראות שאנחנו באמת משכנעים חמישה, ולא שניים שהם במקרה יושבים פה. אני חושב שזה טיעון לגמרי לגיטימי. אנשים רואים את זה כאיזה תעלול מכוער, כאילו השלטת דעת המיעוט על הרוב. בעיניי זאת השלטת הרוב על המיעוט. כי יש פה שניים נגד אחד, כשהוא אומר להם, חבר'ה, אני מתקומם נגד, זה לא שאני לא מסכים, אני מתקומם. תביאו עוד שניים, אם יהיו עוד שניים שישתכנעו, בסדר גמור, אז אתם רבים וההלכה איתכם. טיעון לגיטימי לגמרי. לכן אני אומר שיש...
לגיטימי שמשתמש במשהו שלא הייתה כוונה שישתמשו.
נכון, לא אתה יודע, במערכות משפטיות...
אותו זה, אפשר היה לעשות תקנה, שאם הוא חושב בעליל, מותר לו לכפות...
זאת משמעותה של העניין. אך לא עשו את זה בגמרא. אז השבות יעקב אומר, אז תשתמש בתעלול פורמלי כדי לעשות את זה. אז זה בעצם מה שהוא אומר, לכן הטענה של הרב דייחובסקי, כאילו מה זה לא איני יודע, אתה כן יודע, אתה כתבת הרי מה דעתך. נכון, הנקודה היא לא האם הוא אומר איני יודע או לא, הוא מבקש מהם תוסיפו עוד שני דיינים. זה מה שהוא מבקש. לגיטימי לגמרי. אני חושב שלהפך, פה הייתה הריצות הרוב. לא השלטת המיעוט על הרוב, אלא הרוב החליט שהוא לא מוכן להעמיד את דעתו במבחן נוסף, וזהו. הוא שולל את דעת המיעוט. בעיניי זה נורא בעייתי.
אתה סומך עליו. מה קורה אם יש דיינים? בכל פסק שהוא נמצא במיעוט...
לא, זה סתם, אז לא יושבים איתו לדין. זה נקייה הדעת בירושלים. אז אין טעם, אז אתם לא צריכים לשבת בדין ביחד, כי אתם לא סומכים אחד על השני. לכן אני אומר, הקדמתי, מדובר בשלושה שעקרונית מוכנים לשבת בדין ביחד, הם סומכים אחד על השני. אבל יכול להיות מצב שבן אדם אחד אומר, תשמעו, השני האחרים פספסו פה לגמרי, אני סומך עליהם, הם בסדר. אבל יש מקרה שבו זה לא עובד.
שם על דעת זה שהם יושבים כבית דין רבני okay. במדינת ישראל.
נכון.
אז כמו שיש חוקים במדינת ישראל, במשפט הישראלי, שרק נשיא בית משפט הוא יכול לקבוע את המותיו, okay. אז גם פה מי שיכול לקבוע את המותיו זה כמו שהיה, הרב אמר,
נשיא הבית
הדין.
לא אמרתי שזה לא תקין, לא אמרתי שזה לא תקין פרוצדורלית. בסדר, הרב אמר הוא המוסמך, הוא קבע את זה וזהו. אני מקבל את זה. אני רק אומר אם הוא היה בסדר.
אז זה לא סמכות, אז הוא לא בסדר.
לא, השאלה אם הוא היה בסדר כשהוא עשה את זה, לא אם הייתה לו סמכות. הוא היה בסדר. אני חושב שזה לא היה בסדר, הוא לא היה צריך לקבל את ההחלטה הזאת. אני לא טוען שבגלל זה ההחלטה שלו בטלה. בסדר, הוא עשה את זה בסמכות. אבל עדיין אני יכול לבקר את מה שהוא עשה, אני חושב שמה שהוא עשה לא בסדר. הוא כן, היה צריך להוסיף עוד שני... מה הבעיה? מה הוא פחד? הוא פחד מזה שאם יוסיפו עוד שני דיינים, אז ייווצר רוב לטובת הרב שרמן, הרי זה ברור. אחרי מה פחד לו, תוסיף עוד שני דיינים, ידונו, יגיעו למסקנה, למה לא? מה אתה עושה מזה כזה עניין? הוא פחד שזה כן, זאת אומרת שיש לו צד שבאמת שני הדיינים הנוספים לא היו משתכנעים.
המשחק כנראה ממילא מכור, זה לא ששכנעו באמת אחד אחד את השני, באים עם עמדות...
לא נכון, מה זאת אומרת, אתה יכול להעלות טיעונים, זה לא בדיוק ככה. זה כמו שאנחנו מסתכלים על... זה כמו שאנחנו מסתכלים על בית המשפט, אני אומר שפעם סיפרתי את זה, שישבנו פעם במכון הישראלי לדמוקרטיה, הזמינו אותי לדבר שמה, באיזה פורמה, לא היה פורום די רחב של רבנים והשופטים וכל מיני כאלה, ודיברנו על בית המשפט העליון, והייתה ביקורת, הרבנים שישבו שם בפורום, הייתה ביקורת מאוד קשה על בית המשפט העליון, שזה כל אחד, והם בעצם עושים מה שהם רוצים אידיאולוגית, בכלל זה לא קשור להיבט המקצועי, משפטי וכו'. ישב שם אנגלרד, השופט, היה שופט עליון. מה אתם רוצים? כל ההחלטות בבית המשפט המקצועיות. הוא שופט דתי, הוא מבין את הבעייתיות, הוא מכיר את הציבור שבתוכו הוא חי. ומה אתם עושים? כל ההחלטות הן מקצועיות לגמרי, והכל בסדר. אנשים לא הבינו, חשבו שהוא סתם מתעמם את זה. ואני פתאום חשבתי, שמעתי דבריו, כי גם התחושה שלי הייתה כמו המבקרים, שמעתי דבריו ונפל לי איזה אסימון. יכול להיות שיש משהו במה שהוא אומר. אנחנו מבחוץ מסתכלים על זה אחרת מאיך שתופסים את זה מבפנים. תחשבו על איך שמסתכלים על פעולה של פוסקים. יש הרבה אנשים בציבור, אני פוגש אותם יום יום. שבטוחים שהפוסקים יכולים לעשות מה שהם רוצים. מה שאתם מחליטים אתם תעשו, הרי זה סתם, זה הכל אידיאולוגיה, אין פה שום דבר שנוגע באמת לשיקול דעת הלכתי, כן, מתוך מקורות, אתם עושים מה שאתם רוצים. עכשיו, כשאתה שואל את הפוסקים, הם יגידו לך שזה לא נכון. ברור, יש השפעה לאידיאולוגיה ופסיקה, אבל אתה עדיין מחויב למקורות, יש שיח, אתה צריך להביא ראיות, אוקיי, גם הערכים שלך נכנסים לעניין, ברור. אבל יכול להיות מצב שאני אשתכנע, יכול להיות מצב שאני אשכנע, יש דיסקורס, כן, יש איזשהו שיח הלכתי שבתוכו העסק הזה מתנהל. עכשיו, מי שמסתכל מבחוץ, בטוח שזה הכל אידיאולוגיה. אם הוא רב עם כיפה סרוגה, אז הוא יגיד כך, אם הוא רב עם כיפה שחורה, הוא יגיד כך. זה לא תמיד נכון. לפעמים אתה, יש לא מעט הפתעות בעניין הזה. לצערי מעט מדי, אבל עדיין יש מעט, יש לא מעט הפתעות. וגם בבית המשפט העליון, כשבודקים את כל מה שהם אומרים, אז רואים שזה לא כל כך אחד גווני כמו שחושבים. בדרך כלל התיקים הנורא בולטים, נורא אידיאולוגיים, תופסים את כל תשומת הלב, ואז יוצא איך שבית המשפט העליון הוא חד גווני לגמרי. עוד פעם, אני לא טוען שהוא מייצג באמת את כל הציבור, אבל זה פחות ממה שחושבים מבחוץ לדעתי. יש יותר חילוקי דעות ממה שאנשים חושבים שם. וזה כן מתנהל בצורה שאנשים יכולים להשתכנע ולשכנע אחד את השני, זה יכול לקרות. זה לא נכון שכל אחד מגיע עם דעה מהבית וזה מה שיוצא בסוף. כך זה נראה מבחוץ. כי אנחנו נחשפים רק למקרים המאוד ציוריים, כן, מאוד חזקים, מאוד שתופסים את תשומת הלב הציבורית. ושם באמת, ומתי זה תופס את תשומת הלב? מתי שבאמת זה נקבע על פי העמדות. שהשופט הדתי אומר כך והשופטים החילוניים אומרים כך, אז אנחנו מבינים שזה בעצם מה שקורה שם. אבל זה לא באמת מה שקורה שם ביום יום. יש שם באמת עבודה מקצועית. בדיוק כמו שאצל פוסקים יש עבודה מקצועית, וזה לא הכל אידיאולוגיה. ולכן, איך נכנסתי לכל זה? כן, אז על הרב שרמן, גם פה, לא יודע, יבואו שני דיינים אחרים, תדברו ביניכם, יכול להיות שגם ישתכנעו, זה יכול לקרות. אנחנו מציירים את זה כאילו שזה הכל פוליטיקה, הוא בא עם זה מהבית, הוא יצא כמו שהוא בא, אין דרך לחדור אותו, לכל הכיוונים, זאת אומרת, כל אחד איך שהוא בא. לא חושב שזה נכון, זאת אומרת, אני לא בהכרח נכון.
הרב שרמן לא עשה פחות או יותר תתלוג מי השניים שאוכלים להוציא?
מה זה, איך הוא יודע מי השניים שיכול להוסיף? זה הרב אמר יכול להוסיף שניים. מה הבעיה? שיוסיף שניים מאוזנים. בסדר. אם יש חשדות שיש שם אנשים מוטים, ממש, שים שניים מאוזנים, או אחד לכל כיוון. בסדר, אבל תוסיף עוד שניים. כשיבצר רוב בתור החמישה גמרת, בין כל וכל, מה הבעיה? תוסיף שניים, וזהו. שיהיה פסק דין שחמישה...
תוסיף לזה באף בית משפט. אין דבר כזה.
מה זה בית משפט? אבל זה ההלכה.
הולכים לפי הרוב.
אבל ההלכה עובדת עם הכללים ההלכתיים, לא עם בית המשפט.
רק אם הוא אומר, אני יודע באמת. אם אחד אומר, אני יודע באמת.
שבות יעקב זה גם הלכה, נכון? אבל שבות יעקב זה גם הלכה, נכון? ושבות יעקב אומר, לא. גם איני יודע שהוא לא באמת מוסיפים שניים. כך אומר השבות יעקב. או כך אומרים עוד פוסקים, לא רק שבות יעקב, זה מה שאני זוכר כרגע. בסדר, זה גם ההלכה. אז מה הבעיה? תוסיף עוד שניים. אז יהיה פסק דין של חמישה דיינים. זה הכל, מה רע בזה? טוב, לא משנה, אני רק גלשתי בגלל השאלה הקודמת.
אתה צריך להצליח במיוט, תנסה את
עוד... אז אני אומר, אם זה יקרה...
אתה אפילו עושה הרחאה יאורית בעצמך.
אם זה יקרה כל פעם, אז ברור שלא צריך לעשות את זה, אז לא יעשו את זה באמת. אבל אני מניח שזה לא קרה כל פעם, עובדה שרק את זה הגיע אליי במייל. זאת אומרת, לא שכל פעם שהרב שרמן נמצא במיעוט אז הוא עושה את זה. כנראה שזאת סוגיה שהוא בא חשב שדעת הרוב היא באמת מאוד בעייתית, לא רק שהם לא מסכימים איתו. יש פה משהו מאוד בעייתי, לשיטתו. הם לא צריכים להסכים איתו, הם לא צריכים לוותר לו. אין בעיה. להוסיף עוד שני דיינים, זה הכל, שבו מותב חמישה ולא מותב שלושה. מה הבעיה בזה? טוב, אז זה אפרופו הבתי דין שלא מכירים אחד בשני. אז אם אני חוזר לפה, אז בעצם הנקודה של ההפקעין הוא הבנן לקידושין מיני, מה שהגמרא אומר ששביו הבנן לבילתו בילת זנות, זה הכוונה. גם פשוט המילים. שביו הבנן לבילתו בילת זנות זה לא תנאי. לא כתוב שם תנאי, אם זה היה כתוב תנאי, מה זה קשור לביה? עזוב את הביה. כתוב תנאי שמבטלים את הקידושין. נכון שזה עושה גם את הבילה לבילת זנות. אבל זה שאתה עושה את הבילה לבילת זנות זו תוצאה. בגלל שהקידושין הם לא קידושין, התוצאה שהבילה הייתה בילת זנות. בגמרא זה מופיע בתור נימוק, לא בתור תוצאה. רבנן הפכו את הבילה לבילת זנות, ולכן זה לא קידושין. הגמרא שאלה למה זה לא קידושין. הגמרא אומרת, כי שביו הרבנן לבילתו בילת זנות. זה הפוך. אם זה היה תנאי, אז הגמרא הייתה צריכה להגיד, זה יש פה תנאי. ורבנן ביטלו את הקידושין בגלל שהקידושין מותנים בדעתם. ממילא הבילה היא בילת זנות. אבל זה שהבילה היא בילת זנות זה לא נימוק להפקעת הקידושין, זה תוצאה של הפקעת הקידושין. לפי שאני אומר זה לא ככה. רבנן הפכו את בעילתו לבעילת זנות. הם לא מכירים בבעילה הזאת כבעילת קידושין. ממילא זה לא קידושין.
אבל זה כבר... פחות הסכמים מאשר קידושים רגילים, כי זה תלוי בדעתו.
לא, לכן אני אומר, הם לא הפכו את דעתו, הוא התכוון לאישות, הוא לא התכוון לזנות. אבל ברגע שרבנן רואים את זה כבעילת זנות, רבנן הופכים את זה לבעילת זנות. כי הכוונה הרלוונטית היא הכוונה של רבנן, לא של הבועל, או לא רק של הבועל. כי כל קידושים מותנים בהסכמת חכמים, הם לא, אם חכמים לא מסכימים זאת בעילת זנות. לא משנה שהוא התכוון ברצינות, זה בדיוק מה שאני אומר, הוא לא צריך להתנות, זה הם מתנים. הם קובעים.
מספיק, גם זה בעדים, נכון?
מה?
גם בזה עדים שרואים שהוא נכנס או משהו
כן. כזה.
נגיד שהם
פוסלים
את העדים, העדים
יפסלים, בסדר, לא כתוב פה ככה. איך יפסלו את העדים? מה העדים אשמים? למה אתה יפסול אותם? למה אתה פוסל את העדים? מה הם אשמים?
לא,
אתם
שליחים של רבנן בעצם. רבנן לא מרוצים.
זהו, זה לא פוסלים את העדים. הם לא מכירים.
הם מעלימים את העדים, העדים כאילו היו מוכרים.
זה אותו דבר. זאת אומרת, הם אומרים, אם העדים אמורים...
אני מבינה, מילת זנות, כי זה לא
נעד... אם העדים מייצגים את הסכמת החכמים לקידושין, אז כשחכמים אומרים אנחנו לא מסכימים לקידושין, זה בדיוק מה שהם עושים. זאת אומרת, העדים לא מביאים פה את דעתנו.
אם אחד בקידש מביאה בלי עדים,
לא.
זה בדיוק העניין. אז תגיד איזה בעילה.
כן, אבל אני אומר, זה לא בגלל... היא לא מקודשת. היא לא מקודשת כי אין הסכמה של חכמים, לכן היא לא מקודשת. אז אם ככה גם שחכמים לא מסכימים ויש עדים אין קידושין, זה אותו דבר. כי גם כשאין עדים זה כל מה שהיא לא מקודשת, כדי שחכמים לא הסכימו לזה.
אז אותו דבר, יותר קל, שאם חכמים עושים כאילו הפקעות אחורה, כל מיני דברים שנראים כאילו לא הגיונים, לא, העדים שלהם שהם שולחים, זה בתנאי כזה,
נכון.
אין להם אופציה לבטל אותם.
זה בדיוק, זה מה שהם עשו.
זה בטל את דין הפריה,
זה קל. אז אני אומר, זה בדיוק מה שהם עשו. כן, זה בדיוק מה שהם עשו.
אז למה עם כסף לא אומרים כמו שרש"י אומר שרבנן הגדירו את מתנתו מתנה ולא...
זה מה שאומרים.
לא, זה רש"י אומר, אבל למה זה לא ניסוח בגמרא?
זאת אומרת, זה מה ש... מתי? בהתחלה?
כן.
כי בהתחלה באמת לא תפסו כך, הפוך. הגמרא אמרה, בכסף זה בגלל הפקר בדין הפקר. אבל אז קשה לי, מה עם ביה? ואז הגמרא אומרת, שביו הרבנן לבילתו בילת זנות. אחרי שהגמרא אומרת, שביו הרבנן לבילתו בילת זנות, גם התפיסה של כסף השתנתה, אז היא כותב את זה במפורש. גם התפיסה של כסף השתנתה. כי כל העסק הזה פועל אותו דבר, זה לא קשור לביה דווקא. זה בדיוק הנקודה. באמת, לחלק גדול מהראשונים כתוב שזה הולך אחורה. אז זה לא נורא, כיוון שיש פה בעצם התניה מכללה. אבל זה לא התניה שעושה המקדש, זאת התניה שעושים חכמים. אנחנו מסכימים לקידושין בתנאי שלא יקרה משהו אחר כך. אז זה יכול ללכת אחורה, זה לא נורא. אבל מתברר שיש כמה אחרונים, שמדייקים גם בראשונים, אבל זה מפורש יותר באחרונים, אבישלום וסטריך כתב על זה פעם איזה מאמר, שמשמע מהם שההפקעה היא באמת פרוספקטיבית. לא רטרואקטיבית. ההפקעה היא מכאן והלאה. וכולם תמאים, איך זה יכול להיות? הרי זה פועל במנגנון של תנאי. מנגנון של תנאי על מנת, כן, אז הקידושין למפרע, בטלים. מה זה? איך אפשר לבטל קידושין שהיו חלים עד עכשיו? בלי גט. פתאום הם מפסיקים להיות, ולא למפרע, מעכשיו והלאה. זה יותר הגיוני במובן שמה פתאום זה יפעל אחורה. אבל במובן המנגנוני, איך זה קורה? לפי שאני אומר עכשיו, זה בדיוק ההערה שלך. כיוון שהסכמת החכמים היא תנאי לקידושין, ברגע שמפסיקים להסכים, הקידושין הם לא קידושין, הם כרגע מפסיקים להיות זוג נשוי, לא שהקידושין הקודמים בטלו למפרע.
מה? עכשיו זה מפסק,
מה משנה
מה היה? אתה מסכים את שמו לבילתו?
לא, לא, פה באמת, פה די ברור שזה הולך למפרע, כמו שאתה אומר, כי הבעילה היא בעילת זנות, אתה יכול להגיד שהבעילות שלו הן בעילות זנות גם עכשיו. אתה מבחין את הבעילות שלו לבעילות זנות, לא את הביעה של ביעת הקידושין. זה בכל מקרה יהיה קשה, אבל על האחרונים שאומרים את זה, זה לא קשור אליי. האחרונים האלה שאומרים שזה מכאן והלאה, אז מה זה שבוע בין הבילת או בילת זנות? הם יגידו, אולי שזה על הבילות של מכאן והלאה.
אנחנו רוצים אבל לפתור ממזרות לגבי ילד שהוא כבר נולד.
למה? איזה ממזרות?
הילד קיים, וכעת הילד קיים היום בשנת תשע"א,
אין פה ממזרות, איזה ממזרות?
אנחנו מפתחים את הנישואים, ואנחנו מצילים את פותרים את הבעיה. זאת אומרת, זה לא מעכשיו
ואילך,
זה לא מיום קיום...
תלוי מה, על מה אתה מדבר? תלוי באיזה סיטואציה. אתה מדבר על הפקעת קידושין כדי להציל ילדים עם המזרות. לא, קודם כל לא עושים את זה. אין דבר כזה, לא מפקיעים קידושין כדי להציל ילדים עם המזרות. תלוי, יש נסיבות שונות. למשל, שהוא מקדש בעל כורחה. הוא מקדש בעל כורחה. לא, אז אני אומר, זה בפרקטיקה. אני אומר, שלושת המקרים שמופיעים בגמרא, הפקיעינו רבנן לקידושין מנה, זה לא להציל ממזרים. או למנוע, או למנוע ממזרים, ברגע שהוא ביטל פניו, אני מבטל את הקידושין. עכשיו, גם אם אני מבטל את הקידושין מרגע השליחות, לא מרגע הקידושין, זה לא משנה. כיוון שברגע שהקידושין עכשיו בטלים, כשהיא תתחתן, הילדים לא יהיו ממזרים, לא שהם היו ממזרים ואני מציל אותם. היום יש כל מיני בתי, לא רק היום, לאורך הדורות, יש בתי דין שעושים הפקעת קידושין כשאנחנו נכנסים לפלונטר של ממזרות. זה ארטיפקטים, זה דברים שהם צדדיים. הקידושין בגמרא זה לא להציל ממזרים, אולי למנוע ממזרות קדימה, לא להציל ממזרים. זה מסיבות שונות שהם לא רוצים שיהיה קידושין.
אגב, כשמפקעים קידושין מותרת לכהן למשל?
אני חושב שכעת, הרי יש גם ריח.
זה השאלה, אם אתה מפקיע רטרואקטיבי, זה קורה היא מותרת.
לא,
אם אתה מפקיע מכאן ואילך,
היא אסורה. אבל לא, גם מכאן והלאה, היא לא גרושה.
איש.
הייתה איש, איש, אז מה? אם היא אלמנה היא מותרת לכהן? גם הייתה איש את איש. רק גרושה אסורה לכהן. לכהן גדול, אלמנה אסורה, ולכהן אדיוט, אלמנה מותרת. זה שהיא הייתה איש את איש, אז מה? הבעיה שיחד ההפקעה הזאת, כמו שהזכרתי קודם, נותנים גט. לפי הרבה פוסקים לפחות. ברגע שנותנים גט, יכול שיש פה ריח גט, מה שנקרא. וריח גט פוסר אישה לכהונה, לפחות מדרבנן, כנראה, שדעו שזה דאורייתא. שברגע שהיא קיבלה גט, היא אסורה לכהן. זה לא משנה כרגע אם באמת היא גרושה אמיתית. אבל זה כבר תלוי בסיטואציות, תלוי אם באמת קיבלה גט, תלוי אם צריך בכלל לתת גט, מצבים כאלה, לא כולם מסכימים שצריך לתת גט. אז לענייננו, בעצם מה שהגמרא אומרת שם עם ההפקעינו, אני חושב שזה בעצם הטענה שקידושין זה מוסד חברתי. ברגע שהחברה לא מסכימה לזה, אז האישה היא לא אשתו של הבעל, אין פה קידושין. ולכן מה שרבנן יכולים להפקיע את הקידושין, רבותיו של רש"י אומרים שזה בגלל שקידושי כסף הם מדרבנן. כיוון שהם קידושי כסף הם מדרבנן, אז רבנן הם תקנו והם יכולים גם להפקיע. על זה רש"י עצמו שואל, וגם זה מה ששואלים על הרמב״ם. אז איך חייבים מיטה על מי שבא עליה, אם הקידושין הם היו קידושי דרבנן? בסדר? אז על זה רב גדליה עונה בשם רבותיו של רש"י וגם כפירוש לרמב״ם, שברגע שיש גמירת דעת, גם אם גמירת הדעת הזאת נוצרה על ידי קידושין שהם בעצם נוסדו על ידי חכמים, אבל סוף סוף נוצרה גמירת דעת, ברגע שנוצרה גמירת דעת הקידושין הם קידושין דאורייתא, אז לכן מי שבא עליה אז הוא חייב מיטה, זאת אומרת כמו כל קידושין, התוקף שלהם ההלכתי הוא דאורייתא, אז הוא מסביר את שיטת רבותיו של רש"י, בסדר? ובעקבות זה גם את שיטת הרמב״ם. אבל רש"י עצמו, או תוספות, או רוב הראשונים, שאומרים שיש הפקיעינו למרות שקידושי כסף הם לא דרבנן, הם דאורייתא, נדמה לי שהפירוש שבהם הוא מה שאמרתי קודם. זה לא תנאי, אלא זה המהות. עכשיו השאלה המעניינת היא כמובן, הראיה מהגמרא פה. הרי הגמרא פה אומרת, תנח דקדיש בקספה. אז זאת אומרת שבכסף אנחנו מבינים למה חכמים יכולים לבטל את הקידושין, להפקיע את הקידושין. בסדר? מה עם ביה? ואז הוא אומר, שביאו רבנן לבילתו בלדנות. מכאן למדו רבותיו של רש"י, וכנראה גם הרמב״ם, שקידושי כסף זה דרבנן. נכון? אבל הרי למסקנה, גם את קידושי כסף אנחנו מפקיעים, לא במנגנון הזה של הפקיר בדין הפקיר, אלא במנגנון שאנחנו עושים לקידושי ביה. זה השתנה הרי, והאמינה חשבו שמפקיעים את קידושי כסף כי זה דרבנן. אוקיי, אבל למסקנה לא. אז מה הבעיה? אז עכשיו שוב פעם אין ראיה מהגמרא לרמב״ם ולרבותיו של רש"י, אז לא צריך להגיד שקידושי כסף הם מדרבנן. אני חושב שהראיה נשארת, כי הגמרא לא ירדה מזה שקידושי כסף הם דרבנן. היא רק אמרה שלא צריך להגיע לזה בשביל לעשות הפקעה. אבל עובדה שהגמרא אמרה שבקידושי כסף אפשר באמת להפקיע ואין לי שום בעיה. אפילו שבקידושי ביה אולי כן הייתה בעיה. בשלב הזה של הגמרא. מה רואים? שהגמרא הבינה שקידושי כסף זה מדברי סופרים. אחרי זה, כשאנחנו מבינים שגם קידושי תורה חכמים יכולים להפקיע, כמו בקידושי ביה, אז גם בקידושי כסף הם יפקיעו באותו מנגנון. אז כבר לא צריך להגיע לזה שקידושי כסף הם דרבנן. אבל זה לא אומר שזה השתנה, שהתפיסה שזה דרבנן השתנתה. מזה שהגמרא מעלה את האפשרות הזאת, בהחלט אפשר ללמוד שהגמרא הבינה שקידושי כסף זה מדברי סופרים. וזה נשאר גם למסקנה. אוקיי. אז זה לגבי הסיום של של פרק ז', נתחיל אולי את פרק ח', יש לנו כמה דקות, בעמוד למד ד', זה על הלכה למשה מסיני. דיברנו על דרבנן, על דרשות, דברי סופרים, על דברים שמפורשים בתורה, ועכשיו זה על הלכה למשה מסיני. וסברה גם דיברנו, כן. בראשית דברנו הזכרנו שלושה מקורות להלכה. המקרא, הסברה וההלכה למשה מסיני. כמובן על ההלכה דאורייתא. זאת אומרת, התקנות וגזרות זה פרשייה בפני עצמה. מהי הלכה למשה מסיני? בשם זה קוראים חז"ל להלכות שאין להן מקור במקרא, ולא בסברה. זאת אומרת, אם יש הלכות שאין להן מקור מפסוק, ואין לנו סברה עבורם, זה מה שנקרא הלכה למשה מסיני. כך גם הרמב״ם אומר דרך אגב, זאת הגדרה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, הלכה למשה מסיני, לא כל הלכה שנמסרה למשה בסיני, זה נקרא הלכה למשה בסיני. גם הדברים שכתובים בתורה נמסרו למשה בסיני. זה לא נקרא הלכה למשה בסיני. זה לא נקרא. זה הלכה למשה בסיני, אבל זה לא נקרא כך. המונח, הלכה למשה בסיני משמש כדי לתאר הלכות שהן לא יוצאות מפסוק ולא יוצאות מסברה. אלא הם נמסרו באיזושהי מסורת שבעל פה. אוקיי? הלכות הנלמדות מן המקרא או מן הסברה, אפשר לפתח מהן מערכת שלמה. לעומת זאת, הלכת למשה מסיני הן הלכות יחידאיות, מצומצמות, שאי אפשר לפתח מהן מערכת. כמו שאומרת הגמרא, הן דנים קל וחומר מההלכה, מה בנזיר. אגב, זה מחלוקת, תנאים. אבל זאת אחת הדעות, שלא דנים קל וחומר מההלכה. למה לא דנים קל וחומר מההלכה? הלכה משה מסיני. קל וחומר אנחנו עושים מפסוק. יש הלכה בפסוק, אנחנו לומדים מקל וחומר הלכה נוספת. אבל אם יש לי הלכה למשה מסיני ואני רוצה לעשות מן הקל וחומר, זה לא. אין קל וחומר מההלכה למשה מסיני, למה לא? כי אם יש הלכה שאתה מבין את ההיגיון שלה, אז אתה יכול להגיד קל וחומר. אתה מבין שאם זה ככה, אז בדבר היותר חמור ודאי שזה יהיה ככה. אבל אם בהלכה למשה מסיני אתה לא מבין את ההיגיון שלה, כי זה לא יוצא לא מפסוק ולא מסברה, אז איך תעשה קל וחומר? אם אתה לא מבין את ההיגיון של משהו, אתה לא יכול לעשות קל וחומר. זה כמו ש... טוב, לא משנה, זה נפליא למקום אחר. קיצור, קל וחומר מניח איזושהי הנחה לגבי ההלכה שממנה אנחנו יוצאים. אנחנו מניחים שההלכה הזאת מבוססת על עיקרון כזה, ואם זה כך, אז בנסיבות אחרות, קל וחומר שצריך להיות הלכה כזאת. אבל אם אני לא מבין את ההלכה המקורית, איך אני יכול לעשות קל וחומר להכיל אותה בנסיבות אחרות? אני לא יודע מה יותר חמור ומה יותר קל בהקשר הזה. אז לכן הוא אומר שבהלכות שנלמדות מן המקרא או מסברה, אפשר לעשות, לפתח מהן מערכת, זאת אומרת, להרחיב אותן, לבנות מהן בניין. אבל מההלכה למשה מסיני זה הלכות עקורות, תלושות כאלה. זה הלכה שהיא עומדת לעצמה, אתה לא יכול להרחיב אותה ולפרש אותה בשום צורה, כי אין לנו הבנה בה. עכשיו, פה כבר יש מקום להעיר. מה עם הלכות שנלמדות מהפסוק? מסברה, אני מבין את הסברה, אז אוקיי. מה עם הלכות מהפסוק? מה ההבדל בין זה לבין הלכה למשה מסיני? ההבדל הוא מה שהוא אמר כבר קודם, הרי זה כבר ראינו. הלכות שנלמדות מהפסוק, הוא אמר, זה הלכות שיש בהם סברה. גם הלכות שנלמדות מהפסוק יש בהם סברה. אך מה, למה צריך את הפסוק? אז דיברנו על זה, אולי הסברה לא מספיק חזקה, אולי זה סותר מקומות אחרים. הבאתי כמה אפשרויות לצורך בפסוק, למרות שיש לנו סברה. אבל הטענה שלו, זה מה שראינו אצלו, שגם הלכות שיוצאות מפסוק, זה הלכות שאנחנו מבינים אותן, שיש להן סברה. אז הלכות מפסוק או מסברה, שתיהן זה הלכות מובנות. רק הלכה למשה מסיני, זה לכאורה הלכה לא מובנת. אז אותה אי אפשר להרחיב, אי אפשר לעשות על בסיסה קל וחומר, זה לא מה שאנחנו לא מבינים אותו.
יש לנו הלכה אדומה מכתובות ואנחנו לא מבינים אותן.
מה?
יש הלכות.
בסדר. אבל זה לא עקרוני. אז לא יהיה לך קל וחומר. אבל אם תעשה קל וחומר מפרה אדומה, אז אין בעיה, כי זה אומר שאתה כנראה הבנת מה זה פרה אדומה, אתה עושה קל וחומר. אם אתה לא מבין, בסדר, אז במקום אחר לא יהיה לך קל וחומר, אז אתה לא תעשה אותו. השאלה מה לעשות כשאני חושב שאפשר לעשות קל וחומר. אני אומר, אם בהלכה למשה מסיני זה ככה, אל תעשה אותו. למרות שאתה חושב שאתה מבין, כי אתה לא מבין. כי אין בזה סברה. בפסוק או בקרא, אתה כן יכול לעשות קל וחומר. אבל, כמו שצפוי מרבדליה, הוא כמובן לא נשאר בזה. ודאי שגם בהלכות אלו יש היגיון. מהלכה למשה מסיני. דבר לא הגיוני אינו יכול להיות חלק ממה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. זה הרמב״ם כותב, כן? כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, איך העמים כולם אמורים להכיר בחוכמתנו ובינתנו, אם אנחנו עושים כל מיני דברים שאין להם שום היגיון. או שלפחות אי אפשר להבין את ההיגיון. הרמב״ם אומר יותר מזה. מכאן רואים שאפילו אפשר להבין את ההיגיון, לא רק שיש היגיון. כי אם אי אפשר היה להבין את ההיגיון, אז איך ידעו כל העמים כי חוכמתנו ובינתנו?
הגויים לא מבינים באמת.
אבל הגויים כן מבינים. הרמב"ם אומר שזה צריך להיות דבר שגם הגויים אמורים להבין אותו. זה הראיה שלו. כל בן אדם שמסתכל אמור להבין כמה זה חכם. אוקיי? בסדר. השאלה אם זה עומד במבחן המציאות זאת שאלה אחרת. אבל זאת הטענה של הרמב"ם. הטענה של הרמב"ם היא שלא יכול להיות שיש הלכות שאנחנו לא יכולים להבין אפילו, לא רק שהן לא הגיוניות, שאין להן היגיון מצד עצמן. אלא חייב להיות שגם אנחנו יכולים להבין את זה. כי אחרת מה זה כי חוכמתכם ובינתכם? אז הוא אומר, אלא של ההלכות, דבר לא הגיוני אינו יכול להיות חלק מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. אלא של ההלכות אלו אין מקור בכתוב, וגם אין סברה המחייבת אותן. למשל, שיעורים הלכה למשה מסיני. כן, שיעורים חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני. שיעורים הכוונה... מה השיעור? כזית באכילה, וכמה זה רביעית בשתייה, כל השיעורים האלה, כן, אחד מ-200 בתרומה, או כל מיני דברים כאלה, יש כל מיני שיעורים בהלכה. מאיפה השיעורים האלה צנחו עלינו? מאיפה הם יצאו? זה הגמרא אומרת, שיעורים, חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. זה שלושה דברים שמלאכת משה מסיני, בין היתר שיעורים. הגמרא בעירובין מנסה בתחילה ללמוד את השיעורים מן הפסוק ארץ חיטה ושעורה. ארץ חיטה ושעורה, גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. הגמרא לומדת מכל אחד מאלה שיעור לעניין אחר בהלכה. אבל אחר כך היא דוחה את זה, אך למסקנה הגמרא דוחה זאת, ואומרת שהפסוק אסמכת באלמה, ואין מדובר בו על שיעורי המצוות. כן, אז למסקנה זה לא יוצא מהפסוק. הרמב״ם בהקדמת המשנה אומר שהאסמכת כאן היא בדרך סימן לזכירה. מה זה האסמכת פה? הכוונה זה דרך הפסוק, תוכל לזכור את השיעורים, כי צריך לזכור שהתורה עברה בעל פה. אז עושים אסמכתאות כדי לזכור את השיעורים. אך אפשר שגם כאן, וראינו את זה כבר, אסמכת באלמה גם היה פרק את רב דליה, ראינו אותו, ורב דליה טוען שאסמכת אין הפרשה, אין הכוונה רק אמצעי לזיכרון. אסמכת הכוונה שזה באמת נעוץ בצורה כלשהי בפסוק, אבל זה לא יוצא ממנו בהכרח, זה רוח הפסוק, או משהו כזה. אז זה מה שהוא אומר, פה לגבי האסמכת הזאת, הרמב"ם אומר שזה אסמכת לזכירה. אבל זה לא באמת יוצא מהפסוק, אבל הוא ממשיך. אך אפשר שגם כאן, כמו בשאר המקומות, אסמכת הפירושה שיש איזו משמעות בכתוב השייכת לעניין השיעורים. כי הפירות הללו, אכילתם חשובה. זה נקרא פירות חשובים, שבעת המינים. ואז זה אומר ששיעורי החשיבות של הפירות האלה מגדירים את השיעורים מה נקרא חשוב בכל מקום, בכל מקום אחר בהלכה. אמנם אין זה מספיק כדי לדעת בצורה מחייבת שאלו הם שיעורי המצוות. לכן זה נקרא הלכה למשה מסיני בעצם, זו הטענה שלו. זה איכשהו קשור לפסוק, אבל זה לא יוצא משם בצורה מחייבת, וגם הסברה היא לא סברה ברורה וחד משמעית, אז לכן זה נקרא הלכה למשה מסיני. כמו כן השיעורים, אז זה לא יוצא מהפסוק, כמו כן השיעורים אינם סברה. אי אפשר לומר סברה הגיונית פשוטה היא שכזית הוא שיעור אכילה מחייב מלכות, ולא כביצה או כיוצא בזה. אין סברה פשוטה, זה לא פסוק באופן ברור, וזה לא סברה באופן ברור. לכן קוראים לזה הלכה למשה מסיני. אבל זה לא אומר שאין בזה סברה בכלל. עכשיו פה את המתח הזה, אז מה זה כן? כמה סברה צריך להיות בהלכה למשה מסיני מול פסוק או סברה? אז זה אנחנו נראה בהמשך הפרק, בפעם הבאה.